בוקר טוב, חדש ימינו כקדם, בעזרת השם אנחנו חוזרים למסלול. אנחנו על פרשת בראשית, לא העברתי שיעור, כיוון שכך השיעור הזה ישולב גם מפרשת בראשית וגם מפרשת נוח. מי שרוצה, מי שבונה לו תיקייה מהשיעורים, שיחליט לאיזה פרשה הוא רוצה לשייך את השיעור הזה. אני ממליץ על נוח, כן, שיקח שני דפים. אני ממליץ על נוח, אבל באמת בסוף יש לנו פה מהלך אחד שמתחיל מבראשית, ממשיך בנוח. נקודה מאוד חשובה שאנחנו נלמד היום, שאני חושב שבעולם הטיפולי היא מוכרת, והיא נקודה חשובה להכיר אותה. בואו נתחיל. כרגלנו אנחנו מתחילים מקושיות, ואחר כך עונים תשובה אחת שמחברת, עונה על כל השאלות. וירח השם, אחת המסקנות של הקדוש ברוך הוא לאחר המבול, ולאחר שנוח יוצא מן התיבה ומקריב קורבן, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. אומר לנו רש"י, על פי מאמר חז"ל, מה זה מנעוריו? משננער לצאת ממעי אמו, ניתן בו יצר הרע. ידוע שיצר הרע גדול מיצר הטוב ב-13 שנים. פעם הבן שלי שאל אותי, אבא, למה אני שאני קטן, או ילד יותר קטן ממני, נכון, הילדים הקטנים בני 3, משכימים את ההורים שלהם. למשל היום, הבן שלי החליט לקום לנץ, סליחה, זה לא, זה, הרבה היום הנץ זה לא כזה אטרקציה, 6:45. שבוע הבא זה יהפוך להיות 5:45. אבל החליט לקום בעלות השחר, זמן משהיה קיר. מתי זה היה? 6:00. מתי הגדולים קמו? גירדנו אותם מ7:15 וצפונה. עכשיו, למה ילדים קטנים קמים מוקדם? ילד גדול קם מאוחר. אמרתי לו, מה אתה רוצה? זה יצר הרע קטן. אני יצר הרע גדול. הוא יצר הרע שלו כולה בן 3, זה יצר הרע כבר בן 13, 14, 15. אחרי זה הוא הקשב, אבל בגיל 13 גילו יצר טוב. אז למה זה? אמרתי שם יש מאבק, זה עוד יותר קשה, וכולי ולא משנה. אבל באמת רואים את זה, נכון? ילדים קטנים לא עושים בעיות עם לקום. להפך, משכימים את ההורים שלהם. יצר הרע מההתחלה נכנס, לאט לאט הולך וגדל, גדל, גדל. איך שאנחנו לא נסביר? מסקנה של ריבונו של עולם, יצר לב האדם רע מנעוריו. אי אפשר להשחית את העולם. טוב.
מה, זה לא פייר?
מה לא פייר?
שיש לו רק יצר הרע.
אתה שואל איך אפשר לבחור בטוב.
כן.
זה לא אומר שאי אפשר לבחור בטוב, כי מלמדים את האדם מה טוב ומה רע. מלמדים אותו. זה כמו ילד, אנחנו לוקחים אותו בחינוך, בהתחלה אנחנו מאלפים, אנחנו לא... זה עושים, זה לא עושים. אז אדם יודע מה טוב ומה רע. והוא צריך לבחור בטוב, הוא לא נענש. הוא לא נענש, נכון? הוא לא בר עונשין. עד שהוא מגיע לגיל של בר עונשין. למה הוא לא בר עונשין? נכון. שאלה מה קורה בין 13 ל-20. לפחות אחרי 13 זה פתרה לי מעונשו של זה. זה לא נרשם על אבא. אבל יש לנו איזה... הנקודה, המסקנה הזאת של ריבונו של עולם, כי יצר לב אדם רע מנעוריו, מה השתנה? מה השתנה?
הוא בנה את האדם.
אתה בראת, אתה בראת, אתה בראת את האדם. אתה החרבת את כל, את כל, את כל העולם. אז מה עכשיו השתנה? אותה מסקנה יכולת להגיע לפני המבול, ולהימנע מהחרבת העולם, נכון? זו השאלה שואל הרב שטיינמן. ואיילת השחר, ובאמת מקור 4, תמיד היה גלוי לפניו התברך מציאות זו, שלב האדם רע מנעוריו. ומה השתנה עכשיו? ולא כתוב שיחטאו פחות. נכון? לא כתוב. ויש לומר שהריח ניחוח שהיה בזכות הקורבנות שהקריב נוח גרם שיתחשב בכך. במה? במה הקדוש ברוך הוא התחשב? וזה שיצר לב האדם רע מנעוריו. פה הוא מגיע לאיזו מסקנה הצדדית, וזה הכוונה וירח השם, דמעשה המצווה שעשה נוח, השפיע טובה לעולם. למה הוא השפיע טובה? שלמרות שהעולם רע, שיש בו הרבה רע, ויצר לב האדם רע מנעוריו, הקדוש ברוך הוא עכשיו לא יחריב את העולם. למה? בגלל הקורבן של נוח. המסקנה הצדדית של הרב שטיינמן, וצריך ללמוד מזה כמה גדול כוח של אדם אחד, כמה פועל על ידי מעשה מצווה שעשה. אני לא רוצה להיכנס למסקנה הזאת, זה לא הנושא של השיעור. אני רוצה להמשיך את הקושיה. לא הבנתי. ריבונו של עולם יכול לקחת עולם שלם, בריאה שלמה, מיליונים של אנשים, להחריב את כל היקום, יבוא מישהו ויקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא יגיד, לא השתנה כלום במציאות, בפשטות. נכון, לפחות ככה הרב שטיינמן מציג את הדברים. לא השתנה כלום, הם לא יחטאו פחות. אבל בגלל שהוא יקריב קורבן, עכשיו הוא יתחשב בהם.
העולם לא השתנה?
זה מה שאני שואל.
אנחנו רואים, יש קיץ וחורף,
היו כמה שינויים, לא באדם. לא, מצוין, אז למה להחריב את העולם? בוא תעשה את השינויים לפני. תעשה קיץ, חורף, אתה רוצה לקצר את הימים של האנשים? תקצר את הימים של האנשים. אבל למה להחריב? אם בסופו של דבר המסקנה היא אותה מסקנה שלפני המבול. בואו נמשיך. ויער השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם, כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. בסלנג של היום, הקדוש ברוך הוא התבאס על מה שהוא עשה, נכון? והתעצב אל ליבו. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, וכולי, ונוח מצא חן בעיני השם. כך מסתיימת פרשת בראשית. נכון? אמרתי כבר לפני שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, שפרשת בראשית היא מתסכלת. ההתחלה טוב מאוד. יש לנו הרבה טוב שם. סיימת ראשון, מתחיל לבלגן. נכון? הכל כמו מגדל קלפים שמתרסק אחד לאחד. הלימוד הכי גדול מפרשת בראשית, זה פסוק, זה סוף הפרשה. ונוח מצא חן בעיני השם. ריבונו של עולם מלמד אותנו. כמה שאתה יכול לראות רע, תתפס על נקודה אחת טובה, כי ממנה אתה תוכל להצמיח המון 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 טוב. אתה יכול להתרכז בכל הרע, בכל מה שלא טוב. מה תרוויח מזה? שום דבר. בוא תתמקד במה שכן טוב. תנסו רגע לחשוב מה עבר על ריבונו של עולם. אנחנו לא באמת יכולים לחשוב את זה. אנחנו קורצי חומר, אנחנו לא יכולים לחשוב. אני לא נכנס לזה. אני רק יודע שפרשת בראשית, הכל בלגן אחד שלם, כל הבריאה מתרסקת, יש דבר אחד טוב בבריאה, ונוח מצא חן בעיני השם. בן אדם נורמלי, היה רואה את הנוח, גם הוא בדורו, אבל בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. מה היה אומר? מה אני אעשה עם הטוב הזה? הכל הלך. תנסו לחשוב על רבי עקיבא. רבי עקיבא, מרד, תומך בבר כוכבה, הלך. 24,000 תלמידים מעמיד, כולם מתו. מלבד 5 או 7, מחלוקת שם המדרשים. מה היה עושה בן אדם קצת מעורבב נפשית. 24,000 תלמידים מתו מתוך 24,005. מה כל ראש ישיב ונורמלי היה עושה? נכשלתי. בוא נסגור את הישיבה. רבי עקיבא אומר, מה נשאר? נשארו חמישה. רשבי, רבי מאיר, יש לנו עוד שמה. בוא מהם נצמיח את התורה. מהם העמידו כל מה שיש לנו היום. זה מהרבי עקיבא הזה, שלא נשאב לתוך הרע, אלא הסתכל מה נשאר. ואמר, מזה אני אצמיח. מאיפה רבי עקיבא למד את זה? ונוח מצחן בעיני השם. סגרתי סוגריים. כל שנה אני אומר את זה, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה לחיים. רש"י האחרון על הפרשה, נביא את המדרש הבא. שאל רבי יהושע בן קורחה, מקור 6. סליחה, וזו כתבתי לתשובת המינים. גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קורחה. אמר לו, אין אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, אין. אמר לו, והקתי והתעצב אל ליבו. אמר לו, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, אין. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? אמר לו, בשעת חדוות החדוות. בשעת שמחה שמחה. בשעת אבל אבל. מה קשור בין שני הדברים? אמר לו, כך מעשה הקדוש ברוך הוא. אף על פי שגלוי לפניו, שסופן לחתו ולאבדן, לא נמנע מלבורן, בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. מה זה הדבר הזה? לא נמנע הקדוש ברוך הוא לבורן, מה מיוחד בצדיקים האלה? כל הבריאה הלכה, נשאר לי אחד. מה מיוחד בצדיקים האלה? שאלה אחרונה, סתכלו את המדרש. מדרש תמוע. תמוע המדרש הזה. רבי אבאו ורבי חייא רבה, רבי אבאו אמר, מתחילת בריאתו של אדם, של עולם, צפה הקדוש ברוך הוא במעשיהם של צדיקים, ומעשיהם של רשעים. הדאוד הכתיב כי יודע השם דרך צדיקים. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אלו מעשיהם של רשעים. ויאמר אלוקים יהיו, אלו מעשיהם של צדיקים. אבל איני יודע באיזה מהם חפץ. אם במעשה אלו, ואם במעשה אלו. סליחה? אתה לא יודע במה הקדוש ברוך הוא חפץ? אם במעשיהם של צדיקים ובמעשיהם של רשעים? כיוון דכתיב, וירא אלוקים את האור כי טוב, הווה במעשיהם של צדיקים חפץ. תשמע. טוב שהבאת לי ראיה מהפסוק. אם לא היית מביא ראיה מהפסוק, באמת לא הייתי יודע להכריע בקושייה הזאת. בדילמה הקשה הזאת. במי הקדוש ברוך הוא חפץ? במעשיהם של רשעים או במעשיהם של צדיקים? מה הפשט במדרש הזה? עד כאן קושיות. עד כאן להיום אני הולך. בסדר, נשאיר אתכם עם טעם של קושיות קצת. יום ראשון תבואו להם תשובות. טוב, בואו נמשיך. הלאה. בואו ניכנס למצב שלפני החטא ולאחר החטא. נקודה שדיברנו עליה בעבר, היום אנחנו נדבר עליה מזווית קצת שונה. אני אומר לכם שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה לחיים שלנו. להבין את היסוד הזה, חושב שאפשר להגיע מאוד רחוק עם ההבנה הזאת, אז בואו נתחיל לראות את הדברים. והיה ממש בתחילת פרשת בראשית, פסוק ד', אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא עסוק בו, בצורה מאוד מאוד, התורה מאוד מאוד מדגישה את זה, הקדוש ברוך הוא עסוק בלהבדיל בין האור ובין החושך. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. תמיד החושך ורע הולכים ביחד, נכון? האור והטוב הולכים ביחד. אור זה ביטוי לטוב, חושך זה ביטוי לרע. הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה מאוד עסוק להבדיל ביניהם. זה מה שאומר רש"י, זה מה שאומר הפשט. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ולפי פשוטו כך פרשהו. ראה כי טוב, ואין האלו ולחושך שיהיו משתמשים בערבוביה. אור וחושך משמשים בערבוביה, זה לא דבר טוב. לכן מה עשה? קבע לזה תחומו ביום, ולזה תחומו בלילה. הלאה. אחרי זה פעם שנייה שאנחנו מוצאים. דרך אגב, את המילה הבדלה, אנחנו מוצאים בפרשת בראשית כמדומני. אם אני לא טועה, רק לעניין האור והחושך, והרקיע. כל הדברים שקשורים ללילה וליום. בשמיים לא כתוב שמה, נכון, הבדיל בין מים למים? כתוב הבדיל בין מים למים? ויבדל, שמה כן כתוב ויבדל. טוב. שימו לב, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. אומר הרשב"ם, אמרנו כבר, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז מה אתה בא לספר לך סיפורים? לחזור על מה שהיה. אבל עדיין, גמר הלילה, ותחילת היום ממש, אין ידוע. כי אם בהנץ החמה, וגם גמר היום ותחילת הלילה ממש לא נודע. כי אם בשקיעת החמה וצאת הכוכבים. אז למה בא הפסוק הזה? להבדיל בין תחילת היום ובין תחילת הלילה. הוא מסביר הרשב"ם שלקדוש ברוך הוא היה מאוד חשוב שאפילו לא יהיה ערבוב בנקודת ההתחלה. כלום. אנחנו רוצים שהכל יהיה ברור מתי מתחיל הלילה, מתי הוא מסתיים, מתי מתחיל היום, מתי הוא מסתיים. הם לא מתערבבים ביחד. כך אומר האור החיים הקדוש. כך אומר האור החיים. שלא ייכנסו זה לזה, זה לגדר של זה, וכל אחד מצווה על גבולו. לבל יעבור, שבזה יהיה ניכר יום מלילה. יפה. אז הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה אמר, מה? אצלנו טוב ורע לא ישמשו בערבוביה. ואז מי הראשון שפרץ את הגבולות? נחש. הנחש בא ורואה את אדם וחווה מזדקקים זה לזה. נכון? מה העניין שאומר רש"י? והנחש היה ערום. ערום מה מפרש התרגום?
ערמומי.
חכימה. חכימה. חכם. ערמומי. מה העניין זה לכאן? היה לו לסמוך ויעס לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. אלא למדך מאיזה עילה קפץ עליהם? מאיזה עילה קפץ הנחש עליהם? ראה אותם ערומים ועסוקים בתשמיש. לאין כל ונתבע לה. רגע, רגע. זה הגבול שלך? הנחש, הידוע שהוא יצר הרע. נכון? הוא הכוח של הרע בעולם. הנחש היה חיצוני לאדם. מה כל הזמן הרע מנסה לעשות? הרע מנסה לפלוש למה? לטוב. כל הזמן מנסה לחצות את הגבולות ולהתערבב ביחד עם הטוב. זה המטרה של הרע. אנחנו רואים את ירושלים הקדושה, כל הכנסיות, מסגדים, כל מתנקז לירושלים, נכון, הר הבית, כל המאבקי עולם יהיו סביב הנקודה הזאת. התאומה, גוי, כמה מערך גוי מתמה? מתמה במגע ובמסע, מחלוקת, בעול הוא לא מתמה. מה קורה ביהודי? מתמה. למה גוף של יהודי מתמה יותר מגוי? כי הוא יהודי, כי גוף של יהודי יותר קדוש. אז התאומה יותר נתפסת אליו. האור החיים הקדוש מביא דוגמה לדבר הזה. הוא אומר, למה זבובים נמשכים? לדבש. שים דבש, לשם הם ימשכו. ככה זה עובד. הרע היה מובדל מהטוב. בא הנחש והחטיט האישה. בא נפש החיים הידוע, ומסביר לנו את המציאות של לפני החטא ואחרי החטא. למה חשוב להבין את זה? כי המציאות של אחרי החטא מלמדת אותנו מבחינה נפשית, מה עכשיו ההתמודדות של האדם. שימו לב מה אומר נפש החיים, מקור 13. והעניין, כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור, להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להיטיב או להפך, חס ושלום, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, וגם כי הרי אחר כך אתה, אמנם, לא שהיה עניין בחירתו, מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו. היכולת בחירה של האדם לבחור ברע, כמו שהוא עשה, בזה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הייתה קיימת בו תמיד. רק היה ברור לו מה רע ומה טוב. לא היה פה שאלה האם הרע הוא רע והטוב הוא טוב. היה ברור שזה רע, ואדם אמר, אני בוחר ברע. בסדר? זה היה חטא האדם הראשון. אבל זה היה חיצוני לו. שאלה גדולה, איך הוא יכל לבחור ברע? איך אתה בוחר לך לגעת בצלוחית של גחלים? כשיש לך צלוחית של כסף וזהב לידך. שאלה טובה. לא ניכנס לזה עכשיו. בפשטות אני רק פותח סוגריים, שאדם הראשון רצה להתחכם, ולהגיד ריבונו שלום, אני רוצה לעלות מעל מדרגת המלאכים, ולכן הוא חטא. אני סוגר סוגריים, אני לא נכנס לזה עכשיו. כי הוא היה אדם ישר לגמרי, כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד. וכל ענייניו היו כולם ישרים קדושים ומזוכחים טוב גמור. בלי שום עירוב ונטייה לצד ההפך כלל. וכוחות הרע היו עומדים לצד ועניין בפני עצמו חוץ ממנו. והיה בעל בחירה להיכנס אל כוחות הרע, כמו שאדם הוא בעל בחירה להיכנס אל תוך האש. לכן כשרצה עשית רעך להחתיו, הוא צריך הנחש לבוא מבחוץ, לפתוח. לא כמו שהוא אתה, שהיצר המפתה את האדם, הוא בתוך האדם עצמו.
לפתוח או לפתות?
לא, פתח לו, אני חושב. אולי לפתות? אפשר גם וגם. דרך אגב, האור החיים הקדוש אומר שאדם הראשון לא חטא. לא שהוא לא חטא. שאדם הראשון לא ידע שמה שהאישה נותנת לו. הרי כתוב שהאישה נתנה לאדם הראשון והוא אכל. הוא לא ידע מאיזה עץ היא כתפה את זה. הוא לא ידע. אחרי זה הוא גילה שזה משם. אור החיים ארוך, שזה נותן קצת, שופך קצת אור על, על אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, הוא מדמה לאדם שהוא עצמו, הוא הרוצה ונמשך לעשות אבון, ולא שאחר, חוץ ממנו מפתהו. ובחיתו שנמשך אחר פיתוי עשית רעך. אז נתערבו הכוחות הרע בתוכו ממש. וכן בעולמות. זאת אומרת, מה המציאות של אחרי החטא? עכשיו אור וחושך משמשים בערבוביה. אור. מה אנחנו עושים עם המידע הזה? אדם יש בתוכו טוב, יש בתוכו רע. הרבה פעמים, כדי שאדם יאפשר לעצמו לעשות את הרע, מה הוא משכנע את עצמו? שהרע הוא טוב. וזה מה שמביא אותו לחטוא. עכשיו איך מתמודדים עם האירוע הזה? אז מה רוצה הקדוש ברוך הוא שנעשה עכשיו?
תלך לכיוון הנגדי.
לאיזה כיוון?
הטוב.
אני לא יודע מה טוב מה רע. הכל בערבובי אצלי. הכל מעורבב. בואו נראה. בואו נראה מה עושים הסיפור הזה. הגמרא בסנהדרין מביאה את הדבר הבא. דור המבול לא נתגאו לה בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. והיא גרמה שאמרו לאל, סור ממנו, ודעד ערכך לא חפצנו, מה שדאי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו. באיזה שם הם משתמשים? איזה שם הם משתמשים?
שדאי.
מה זה שדאי? שאמר לעולמו, שאמר לעולמו, די. כך אומרת הגמרא בחגיגה. מהי דכתיב אני אל שדאי? אני הוא שאמרתי לעולם די. האבות הקדושים, ושמי השם, לא נודעתי להם. רק באל שדאי, נכון? שימו לב. שדאי, שאמר לעולמו די, זה הגבולות. ליצור גבולות ברורים. המים לא יתקרבו ליבשה, היבשה לא תיכנס אל המים, אנחנו לא יוצרים ערבוביה. שם שדאי, בעצם דור המבול בא וכופר בשם שדאי. הוא אומר, אנחנו לא רוצים גבולות, אנחנו רוצים ערבוב. האבות הקדושים נקראו ישרים, כי הם הבינו את היסוד הזה של שם שדאי. שכל העבודה של האדם, אחרי חטא האדם הראשון, זה כמה שיודע להפריד, עד כמה שיש לו יכולת, בין הטוב ובין הרע. בין האור ובין החושך. העבודה היא הרבה יותר קשה. כשזה מחוץ לך, הרבה יותר קל לך להחליט, אני לא נכנס לאש. אבל כשהבערה כבר נמצאת בתוכך, אתה עכשיו צריך לראות מה אתה עושה עם זה. ספר הכוזרי מביא מי זה המושל. מי זה המושל? אדם שיש לו נטיות גופניות, והוא יודע לשלוט עליהם. שימו לב, המושל זה לא אדם שמדכא את כוחות הגוף, אלא זה אדם שיודע לתת את המינונים הנכונים, וזה חזל באים ואומרים, ההבדל בין הרשעים לבין הצדיקים. מה כתוב על הרשעים? ויומר עשיו בליבו. על זה מסיקים חזל, הרשעים ברשות ליבם. מה כתוב אצל הצדיקים? הצדיקים ליבם ברשותם, שנאמר, וחנאי מדבר את הליבה. ויומר דוד אל ליבו. זאת אומרת, צדיק זה לא אדם שאין לו לב. זה לא אדם שאין לו יצר. זה אדם שהוא לא נותן ליצר ולתכונות השליליות לנהל אותו. האם העבודה שלנו, מה הייתה העבודה של נוח בתיבה? את מי קלטה התיבה? את איזה מינים מהחיות? אבל איזה חיות נכנסו? מהעוף למיניהו, כתוב על החיות, מה כתוב? איש ואשתו. הגמרא שואלת, מה זה איש ואשתו? מה זה? מה זה בני אדם? מה זה איש ואשתו? אומרים חז"ל, אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם, הם נכנסו לטבע.
העורב קלקל
בתיבה. העורב קלקל בתיבה, היו ארבע קלקלו בתיבה, שלושה קלקלו בתיבה. עורב, כלב וחם. נכון?
חם בתיבה או אחרי?
אם דומני שכבר בתיבה היה לו בלגן. הגמרא אומרת.
העורב יורק, יורק,
זה על
הכלב. וחם שחור.
כן.
והכלב, קושבים אותו
בחבל. כן, שלושתם קלקלו. בכל אופן, התיבה בהתחלה קולטת רק את הבעלי חיים שלא התערבבו, שידעו לשמור על הגבולות. זה שלא היה להם יצר. היה להם יצר. אבל הם גם את היצר הם ידעו להתנהל איתו. אחרי זה נוח, מה כתוב? נאסר עליו תשמיש בתיבה. כל העולם בצער. אסור לשמש בתיבה. המדרש אומר, אמר רבי יהודה, מקור 21 בר אילאי, אילו הייתי שם, הייתי שובר את התיבה ויוצא לי משם. היה צריך להבין מה עבר על נוח כל התקופה הזאת. מי היה יכול לעבור את מה שנוח עבר? איפה מגיע הקלקול של נוח? ויחל נוח איש האדמה. והייתה כרם. מה קורה לו? הוא משתכר. מה קורה לשיקור? כל העולם דומה לו למישור. הכל מתערבב לו. הכל מתערבב, מי שבפורים יודע איך נראה בן אדם. הכל עולה, יורד, מתערבבים. מחבקים את הסונים, מחבקים את האוהבים. הכל מותר, הכל זה. נכון? זה ביטוי לחוסר גבולות, שכרות. חזל באים ואומרים, היה לו להתעסק בנטייה אחרת. מה רע בגפן? אתה צריך להבין שכשאתה עכשיו בא ומתחיל לשקם את הבריאה, אתה עלול להיסחף אחרי הגפן הזאת. מרוב השמחה שיש לך בהתפתחות של העולם. אומרים חזל, ויחל נוח איש האדמה נעשה חולין. כשאצל נוח מתחיל להתשתש הגבולות, הבדל בין רע לטוב, בין מה נכון ללא נכון, הוא נעשה חולין. עכשיו אני אומר, טוב, אז מה אתה מלמד אותנו את כל זה? מה אתה רוצה שנעשה עם המידע הזה? שימו לב במקור 25. רבי נחמן בר שמואל, בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר, הנה טוב מאוד זה יצר טוב, והנה טוב מאוד זה יצר רע. וכי יצר רע טוב מאוד, את מה? אלא שילולי יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד, ולא נשא ונתן. וכן שלמה אומר, כי קינאת איש מרעהו. תגיד לי, לא מצאת פסוק יותר טוב להביא מקהלת? קינה, זה דבר טוב או לא? מה תלוי? כששלמה אומר, קינאת סופרים, הרבה חוכמה, ומה אומר לנו הרב זצ"ל? בסופה, שתסרח. נכון? קינה זה תכונה רעה. שלמה המלך, כשהוא אומר, כי היא קינה תשמרה, וזה אחת המסקנות שלו, להכל אבל. מה? יפה מאוד. זה עבודה לקבלנים. אבל זה מה שאומר המדרש. המדרש אומר, אתה ראית, והנה טוב מאוד, קורא לזה המדרש. אתה ראית שלשכן שלך יש גינה יפה, גם אתה עכשיו קורא לגנן. אתה מסתכל, אתה רוצה גם. תגיד לי, זה נכון לעשות גינה או לא נכון לעשות גינה? אם זה נכון, למה אתה צריך את השכן בשביל זה? ראית את השכן עם אוטו חדש. פתאום אתה מגיע הביתה ואומר לאשתך, שמי, מה אנחנו צריכים לנסוע במקרטע הזה? חלה, זה הגיע זמן להשתדרג. באמת, תגיד, מה, אתה רודף בצע? מה חשוב לך מה יגידו? מה פתאום? אני בן תורה. לא ראוי שבן תורה ייסע בכלי מכוער. צריך שבן תורה ייסע בכלי מפואר. מה זה? זה בן תורה אנחנו. למה תמיד אנשי תורה צריכים להיראות מוזנחים? למה האוטו שלהם צריך להיראות כמו פח זבל? סליחה, זה לא בני תורה, זה מתנחלים.
השאלה למה הם לא
נחשם באוטו שלהם? מה? אתם יודעים מה אני אוהב? כשהרכב הולך למוסך, לפחות אני מנקה אותו לפני. מה, אנשים מנקים את כל ההשפע של הילדים? תמיד אתה אומר, המתנחלים האלה, כל אחד שם, אומר, מה אני אנקה עכשיו? הרי מחר הם עולים שוב פעם על האוטו. עם כל ההפתעות שלהם וכל הזה, כל יהיה מתונף. אין לך איפה לדרוך כבר.
למה אתה מנקה את האוטו? בגלל שיחס לאוטו?
עכשיו אתה רואה, כן, בגלל זה? עכשיו אתה רואה מישהו בא מנקה את האוטו. אתה מתעורר גם אין לבה לנקות. למה אתה מתעורר? כי אתה רואה אצל אחרים. חזל, איך קוראים לזה? טוב מאוד. אתה צודק. הגמרא אומרת, הגמרא מביאה בבבא בתרא, ואמר רבה, אי מיקרי ינוקה דגריס, מלמד תינוקות, שגורס עם תינוקות, ואיקה אחרינה דגר יסטפי מיני, יש מלמד יותר טוב. לא מסלקין לי. לא מסלקין את הראשון. דילמה, אתי להתרשו לי. שמה השני יבוא להתגאות. הנה תראו, סילקו את הראשון בשבילי. ואז מה? התרשל בתפקידו. רב דימי מן הארדה אומר, כל שכן דגר יסטפי. מה קורה לך? הוא יגרוס הרבה יותר טוב, למה? כי מה הוא מפחד? הוא מפחד שהראשון מרוב קינה בו, מה יעשה? ילמד, ילמד, ללמד יפה, ואז מה יעשו? יחזירו אותו. שזה אומר רב דימי, קינת סופרים תרבה חוכמה. הרב זצל טבע את המושג קינת סופרים תרבה חוכמה וסופה שתשרח, כי הוא אמר שכתוב לעתיד לבוא, שחוכמת סופרים תשרח בעקבת הדמשיכה. הוא אומר נכון, בעקבת הדמשיכה, סופה שתשרח, כי המניע הוא שלילי. אבל בעקבת הדמשיכה. מה אנחנו לומדים מכאן? תגידו לי, מה זה, לא, מה זה איסור לא תחמוד? תסבירו לי את איסור לא תחמוד על פי ההלכה. איסור לא תחמוד, כשאתה רואה משהו אצל השני, יש לנו באיסור לא תחמוד, לא תחמוד ולא תתווה. לא תחמוד זה לראות משהו אצל מישהו, למשל, דירה. אתה בא אליו ואומר, תגיד, אתה מוכר? לא. אחרי שבוע, אתה בא אליו ואומר לו, תקשיב, הדירה שלך, אני ביררתי, שווה 2 מיליון על הנייר. אני 2.5 נותן לך. תבלבל אותו. זה לא תחמוד. הוא אמר לך לא. מה אתה מתחיל להפציר בו?
אם זה לטובתו.
מה זה טובתו?
למשל הוא גר בקומה שלישית.
אבל כל אחד יחשוב שהוא חושב בטובת השני, תעזוב את זה. אחרי זה, מה זה לא תתווה? אחד שלא מוציא את זה למעשה, הוא רק חושב בלב. אבל אדם שרואה אצל מישהו הרחבה יפה שהוא עשה, הוא אומר וואלה גם לי בא. הוא עבר על לא תחמוד?
לא.
לא. הוא לא עבר על לא תחמוד. הוא לא עבר על שום איסור. יש אבן עזרא שמשהו ממנו שאולי הוא כן עבר. להלוך זה לא נפסק. זה לא הפשט בלא תחמוד ולא תתווה. מותר לך לראות אצל מישהו משהו, ולהחליט שגם אתה רוצה. אומרים לנו חז"ל, וכל העושה שלא לשמע, נוח לו שלא נברא. מקשים התוספות. מה? הרי ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אומרים תוספות, כאן לומד על מנת לקנטר, וכאן לומד על מנת שיכבדו. ללמוד לכבד, תלמד. אתה רוצה שיכבדו אותך, תלמד. זה בסדר. אתה רוצה לקנטר, זה כבר לא. זה כבר לא מוכן. זה אנחנו לא מוכנים. עכשיו אני רוצה להגיד את היסוד. לכל אחד מאיתנו, אחרי חטא אדם הראשון, יש אור וחושך בתוך תוכו, רוחניים שמשמשים בערבוביה. יש תכונות שליליות, יש תכונות חיוביות. הרבה פעמים, המחשבה היא, שאני צריך להפסיק לקנא. אני צריך להפסיק לפחד. אני צריך להפסיק לחוס. זה לפני החטא. לגרום לתכונה שלילית, להיות מוצאת מחוץ עליך, זה המציאות של קודם חטא האדם הראשון. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לא לתת לתכונות השליליות לנהל לנו את החיים. למשל, אדם בא ואומר אני מפחד, בגלל הפחד הוא נמנע מלעשות דברים. זה לא טוב, פחד מנהל אותך. מותר לך לפחד, בתנאי שאתה לא נמנע מלעשות את הדברים שאתה צריך לעשות. אתה עכשיו צריך להגיע למקום פלויני. יש המון חרדות היום. שהיום אתה רוצה להתאשר, אתה צריך היום ללמוד דרך טיפול בחרדה חברתית, יש לך עבודה עכשיו 50 שנה קדימה. חרדות חברתיות. בעידן כל החרמות החברתיות וכל הפלאפונים האלה, איש הישר בעיניו יעשה, חרדות חברתיות. חרדה חברתית. שאלה אם החרדה מנהלת אותך או לא מנהלת אותך. האם אתה נמנע מלהגיע למפגשים כי אתה מפחד ממה הולך להיות שם? או אם יש מפגשים שאתה צריך להיות שם, אז אתה תהיה שם ואתה תלמד להתמודד עם החרדה הזאת. וזאת העבודה של האדם. קינה. אם הקינה הזאת מביאה אותך לפגוע בפלויני אלמויני, הקינה הזאת מנהלת אותך. אם הקינה הזאת גורמת לך להיות במקומות שאתה לא צריך להיות, הקינה הזאת מנהלת אותך. אבל אם הקינה הזאת גורמת לך להתקדם, אז תתקדם. אז תקנה ותתקדם. להגיד שזה אידיאלי? להיות מונע מתכונות שליליות? זה לא אידיאלי להיות מונע מתכונות שליליות. אבל מה לעשות? זאת מציאות. העבודה שלנו זה רק לבדוק שהתכונות השליליות לא גורמות לנו לפגוע באנשים ולא גורמות לנו לפגוע בעצמנו. אבל זה שהן קיימות זה עובדה. זה עניין של בגרות הרבה פעמים. שורים מחנכים את הילדים במקום שבו הם נמצאים היום. מה אומר לך הרמב״ם? אתה רוצה שהילד ילך ללמוד תורה, מה אתה עושה? שחד אותו. תן לו כליות ואגוזים. היום תן לו כליות ואגוזים, מה תקבל לחזרה? מה זה? תצבן עליך. תן לו שוקולד. הילד גדל, מה אתה נותן לו אחרי זה? אופניים, התקדמת מהר. זה נראה שאתה הולך להתרושש בגיל 18. נכון? הרמב"ם אחרי זה, מה? שתי מאות, שחדים אותו. פעם אני ראיתי תשובה של המשנה הלוחס. כותב, למה ילדים הולכים לקולג'? פתאום גומרים 18 שעות לימוד, הולכים לקולג'. הוא אומר, מה אתה רוצה? כל השנה חינך, כל השנים חינכת אותם למסחרה. עכשיו פתאום בגיל 18 אתה מתחיל להגיד להם תורה לשמה, אז הם הולכים לקולג'. הוא אומר, תמשיך עם המסחרה. תגיד, תהיה דיין, כולם יקומו לך כשאתה עולה לתורה, לך כבוד, תוכל לחתן את הילדים מהר, ירוצו אחריך. תמשיך שחד אותם. מה אתה רוצה? הנפש התרגלה לזה. קצת קיצוני. כי מתישהו אנחנו צריכים, הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, בסוף 31, כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע אליו פורענות, הרי זה עוסק שלא לשמה. וכל העוסק בה, לא להירא ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון, כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, הם מלמדים אותם ללעבוד מהירה, כדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, וכו' וכו'. לתכונות שליליות זה עניין של בגרות. אתה לא יכול לבוא אל הילד ולהגיד, תשמע, אתה כל המניע שלך ל... אז מה אם שמעת השם יצאו לטיול? אז עכשיו גם אתה חייב לצאת לטיול? כן, כן, גם הוא, עכשיו הוא חייב. מה אתה? בגלל שאתה כבר בוגר. ואתה מבין, אתה קצת מבין, אתה יותר מסתכל על העולם בצורה הרבה יותר רחבה. אתה מקבל פרספקטיבה נכונה. המשקלים שלך הם נכונים. הילד שלך עוד לא נמצא שם. האדם עצמו הרבה פעמים הוא לא בוגר מספיק. העניין הזה של תכונות שליליות שימחקו לגמרי, זה באמת עניין של בגרות, או שזה עובר, או שזה לא עובר. אבל עיקר העבודה של האדם, זה לדעת שאחרי חטא האדם הראשון, התכונות השליליות נמצאות בתוכו. וכל העבודה שלו, זה שהם יהיו ברשותו, ולא הוא יהיה ברשותם. זה מה שאמרנו על הצדיקים, שליבם ברשותם, לא כמו הרשעים, שהם ברשות ליבם. וכשאתה יודע, נכון? וכשאתה יודע להתנהל בצורה נכונה עם התכונות השליליות, לא להיבהל מהם. מצד שני, גם לא להילחם בהם, העבודה תהיה הרבה הרבה יותר קלה. על פי זה אנחנו יכולים לענות על כל השאלות שבהם פתחנו. מה זה וירח השם את ריח הניחוח? זה שכנע אותו עכשיו לא להביא יותר מבול? מה השתנה? השתנה שנוח גילה לו במעשה הטוב הזה, שיש אנשים שידעו להתנהל עם הרע הזה. דור המבול לא ידע להתנהל עם הרע. השחית זרוע לארץ. לא היה נקודה אחת טובה מלבד נוח. נוח הוא הראשון שפתאום ריבונו של עולם רואה שאם יצר לב אדם רע מנעוריו, אפשר גם להגיע וירח, 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 איך כתוב שמה? וירח השם את ריח הניחוח. והשם מתנחם. הקדוש ברוך הוא לא יודע אם מעשיהם של צדיקים, מעשיהם של רשעים, זה לא הכוונה. הכוונה, מעשיהם של רשעים, יש הרבה תירוצים על המדרש הזה. מעשיהם של רשעים, הכוונה, יש תכונות שליליות, שבסופו של דבר הם מביאים להרבה דברים חיובים, הם כוח מניע בעולם. כי איך אמר המדרש שמה? שהבאנו, המדרש, והנה טוב מאוד, והנה טוב מאוד, יצר הרע. קינה תשמרהו. זה כוח דוחף. זה כוח מניע, ובלבד שלא ינהל אותך. על פי זה באמת, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח באמת מוצא חן בעיני השם. גם אצל נוח לפעמים מהסטיות, בלבולים, ויחל נוח. אבל התכונה העיקרית של נוח, שנוח הוא לא נגרר. ונוח יודע לשים את הגבולות. ובתוך תוכו, הוא יודע ליצור את ההפרדה בין טוב לרע. שבת שלום לכולנו.